אנחנו אוחזים בקידושין דף חף עמוד ב' בישר חי הסוגריים שורה הרחבה השנייה באה מני רבונה ברכין רב שישת עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים נגל לחצאים או אינו נגל לחצאים. התורה אומרת שכשעבד עברי נמכר לגוי אז הגוי מחויב לאפשר לו לגאול את עצמו וגם לאפשר לבני משפחתו לגאול אותו. האם אם יש להם את האפשרות לגאול חצי מהשווי שלו הגוי מחויב גם לתת להם את האפשרות הזו או לא? האם אנחנו דורשים גאולתו, גאולתו משדה אחוזה? גמר, לומדים גזירת שווה משדה אחוזה, מה שדה אחוזה אינו ניגע לחצאין, שתורה אומרת בשדה אחוזה שצריך שיהיה לו כדי גאולתו, כדי לגאול שדה רגילה שאדם מוכר. אז גם שם התורה אומרת יש לו אופציה לגאול את זה, ושם התורה אומרת שצריך להיות לו כדי גאולתו. אז האם אנחנו לומדים משדה אחוזה, גזירת שווה גאולתו, גאולתו, מה שדה אחוזה אינו ניגע לחצאין, אף אינם אינו ניגע לחצאין? עוד אין מה לכולה אומרין, אנחנו חומרה לא אומרין, אנחנו לא דורשים את הגזרת שווה ללמוד חומרה על העבד עברי. אמר לו, לאו אמרי תתם, נמכר כולו ולא חציו. הרי בדין עבד עברי, אנחנו אמרנו שהוא רק יכול להימחר, בית אם רק ימכרו אותו, אם השווי השלם שלו זה השווי שצריך. אז אמרנו שזה שכתוב תורה נמכר, זה דווקא אם נמכר כולו, ולא חציו. אז ההכנה מי, כשהתורה אומרת, נגעל, אני דורש כולו ולא חציו. דיינו, הוא לא דורש את הגזרת שווה, אבל הוא אומר ממשמעות הפסוק, אנחנו לומדים שאי אפשר לגאול אותו לחצאין. אמר רבי, כן?
רגע, אני נמכר כולו ולא חציו, ההכנה מי נגעל כולו ולא חציו. אוקיי.
הלאה?
כן.
אמר רבי, אם תמצאי לומר ניגע לחצאין, נכון אמרנו שהוא לא, אבל אם בכל זאת תוכל להוציא מציאות שכן ניגע לחצאין, משכחת לה לכולה ולחומרה. עכשיו זה קצת נפקמינה, כי קודם הרי רב הונא בר חנינא הגדיר את השאלה, האם אני דורש את הגזרת שווה לחומרה או רק לכולה, ובתשובה רב שישת אמר לו, לא מעניין אותי כולה או חומרה, אני דורש את הפסוק שניגל זה דווקא כולו. אביי בעצם מסביר לנו שאת הגזירת שווה הזו, אילו הייתי אומר שהוא יכול לגאל לחצאין, זה יכול לצאת לכולה או לחומרה. לכולה, איך זה יוצא לכולה? זמני במאה. בוא נאמר, האדון קנה את העבד עברי במאה. יבלי חמשין. ואז העבד מצליח להשיג 50, משלם לו חצי, פלגה דדמה, חצי מהשווי, ואשקה ואשבח, ואז עלה השווי של העבד, וקם על מתן, ועכשיו הוא שווה 200. אי אמרית ניגע לחצאין, יאב למאה, אם אתה אומר שהוא כבר פדה חצי מהזמן שהוא אמור לעבוד, נשאר לו רק חצי מהזמן, הוא רק צריך לשלם 100, ונפיק, ואז הוא יצא חופשי. ואי אמרית אין ניגע לחצאין, אבל אם אין כזה מושג שעבד עברי יכול לפדות חצי מהזמן, יב ל-150 ונפיק. אז יוצא שה-50 הראשונים שהוא נתן, הוא לא הצליח לפדות את עצמו. וממילא, מאחר ועכשיו השווי שלו הוא 200, אז הוא ישלים את ה-150 שהוא שווה, ורק אז יצא חופשי. אז זה מציאות...
אבל למה בהתחלה הוא מציע? למה בהתחלה הוא מציע לשלם 100? היה צריך לו לשלם 50, לא? אם הוא כבר שלם 50... לא, רגע. אתה אומר... אתה אומר, נכון, הבנתי, הבנתי. לא, מאיפה
הוא הגיע
100?
הוא היה שווה 100 כשקנו אותו.
נכון.
הוא שילם 50, הוא קנה חצי מהשווי שלו.
נכון.
עכשיו נשאר לו עוד 3 שנים לעבוד. נכון. 6 שנים שווה 200, השלוש האלה שווים 100. כשהוא רוצה לפדות את עצמו, מה הוא צריך לשלם?
אם הוא נפדה לחצאין, אז הוא יותר לשלם עוד 50, וגם אז עם אותו 100.
לא יודע.
שאנחנו לוקחים בחשבון שעכשיו הוא שווה 200.
עכשיו הוא שווה 200, אז השלוש שנים שנשארו לו לעבוד שוות 100. אז האמת היא שאנחנו למדנו בדף הקודם שגם במציאות כזו בעצם הולכים לפי המחיר הנמוך. מאחר וכשהוא נמכר הוא היה שווה 100, הוא רק צריך לפדות את המאה האלה שהוא היה שווה כשהוא נמכר. וזאת תהיה קושיית הגמרא עוד רגע. אבל ברמה עקרונית, עכשיו הגמרא עושה כאילו היא שוכחת מה שאמרנו לפני דף, והגמרא אומרת, אם עכשיו הוא שווה 200, יוצא שהשלוש שנים שנשארו לו, אם הוא ניגע לחצין, אז רק נשארו לו עוד שלוש שנים, והשלוש שנים האלה שווים עוד 100. כן?
אוקיי. נכון, חצי הוא כבר... נכון. המחיר עלה כבר אחרי שהוא שלוש שנים עבד, נכון?
אחרי שהוא שילם על שלוש שנים. הוא שילם על חצי. הוא נתן 50 על חצי, אז הוא כבר פדה חצי.
אוקיי, נכון, הבנתי, בסדר.
אומרת הגמרא, רגע, והאמרית נתרבה כספו... הרי אמרת דף קודם שגם אם עלה השווי שלו מכסף מקנתו, עדיין אנחנו נלך לפי השווי שבו הוא נמכר. אז מה מעניין אותי שעכשיו המחיר 200? עדיין הוא רק צריך לשלם 50 לפדות 3 שנים. כי אנחנו הולכים לפי כסף מקנתו. בזמן המחר כמה הוא היה שווה? 100. נלך לפי זה. כן?
כן.
עונה הגמרא כגון דאוקר וזיל ואוקר. אתה צודק? מדובר על מציאות שאוקיר, כשמכרו אותו הוא היה יקר. כשאדון קנה אותו הוא היה שווה 200. אז הוא ירד בשווי ל-100. הוא בא לפדות את עצמו, מבחינה הלכתית הולכים לפי המחיר היותר נמוך, עכשיו הוא שווה 100. אז הוא אומר, בסדר, אני אבדה חצי, אני אבדה 3 שנים. יש לו רק... מה? כן, אז הוא שילם את ה-50 שקל ופדה 3 שנים. ואז הוא התייקר. אז כשהוא בא לפדות את השלוש שנים שנשארו, הוא שוב שווה 200. אז עכשיו הוא לא יכול לטעון לך לפי השער הזול. אנחנו הולכים או לפי השער של עכשיו, או לפי השער שבו קנו אותך. אתה לא יכול להמציא, אבל לפני שלוש שנים, לפני שנה, לפני יום, השער היה אחר. יש שני שערים שאתה יכול לתפוס. אתה תלך בזול שביניהם, אבל זה רק שני השערים האלה. או זמן המחר, או עכשיו. אז גם בזמן המחר וגם עכשיו השער היה 200. כששילמת את ה-50, השער היה 100. אז אם אני אומר שניגע לחצאין, אז כשהוא שילם את ה-50, הוא כבר פדה חצי מהזמן, הוא פדה 3 שנים. אם אני אומר הוא לא ניגע לחצאין, אז עד שהוא לא משלם את הסכום המלא, הוא לא פדה כלום. ועכשיו שהוא בא לשלם את הסכום המלא, הסכום המלא זה 200. אז זה מציאות שזה יוצא לכולה, אם נאמר ניגע לחצאין. משכחת לה לחומרה, זה גם יכול לצאת לחומרה לרעת העבד במציאות כזו. זב נה במתן, הוא קנה את העבד ב-200. יאיב 100, העבד בב נתן לו 100. פלגי דדמש, זה חצי. והכסיף, ואז ירד השווי של העבד וקם על 100, ועכשיו הוא שווה רק 100. אי אמרת ניגע לחצאין יאיב לי 50 מנפיק. אם אתה אומר שניגע לחצאין הוא ניגע, אז המאה הראשון שהוא נתן לו, הוא כבר נתן לו. ובמאה הראשון הוא פדה 3 שנים. עכשיו שהוא שווה 100, אז השלוש שנים שנשארו שווים 50, אז הוא צריך לשלם עוד 50 ולצאת חופשי. והיא אמרת, אין ניגע לחצאין, אבל אם אתה אומר שהוא לא ניגע לחצאין, הנחמאה, המאה שהוא שילם לו בהתחלה, אז הוא היה שווה 200. אז הוא נתן לו רק 100, אבל הוא עוד לא גאל כלום, פיקדון אינו גבי, זה נחשב שזה פיקדון אצל האדון. יאב לו ניאלה, אז כל מה שהוא צריך לעשות עכשיו שהוא שווה רק 100, הוא אומר לאדון, קח את המאה שנתתי לך קודם ונפיק, ואז הוא יצא חופשי. אז זה מציאות שבה אם הוא ניגע לחצאין זה חומרה. כן?
זה חומרה כלפי
האדון. לא, זה חומרה כלפי העבד. כי אם הוא ניגע לחצאין... כי הרי עכשיו הוא שווה 100. אז אם המאה הראשון שהוא נתן לו זה נחשב שהוא ניגע לחצאין... אז הוא עדיין צריך לשלם עוד 50, כי הוא רק פדה 3 שנים. כי כשהוא נתן את המאה, הוא היה שווה 200. אבל אם אני אומר שאינו ניגע לחצאין, אז נוצר מצב שכשהוא נתן את המאה על 3 שנים, המאה הם עדיין שלו, כי אין כזה מציאות שהוא גואל רק 3 שנים. עכשיו שהמחיר שלו יורד ל-100, הוא רק אומר לאדון, קח את המאה שנתתי לך אז, ואני חופשי.
נכון, אבל אני לא מבין למה אתה קורא לזה, לחום לקפה... כלפי העבד.
אתה צודק. לא, כי אם הוא נגאל לחצאין, אז זה חומר כלפי העבד, כי אני מכריח אותו לשלם עוד 50. זה חומר כלפי, אם הוא נגאל לחצאין שמי גאולה, אז נוצר מצב שבמציאות הזו הוא חייב לאדון יותר.
הבנתי, על הרי שנגאל. כן. כאילו על החלק הראשון, הבנתי, בסדר, הבנתי, כן. אוקיי.
הלאה?
כן.
במנה רבונה ברכינה מרב שישת. המוכר בית בבתי הרי חומה, ניגע לחצין או אינו ניגע לחצין. יש לנו דין בתורה, שמי שמוכר בית בבתי הרי חומה, יש לו שנה לגאול את השדה, ואם הוא לא גאל תוך שנה, אז השדה נהפך להיות של האדון לנצח. אז בוא נאמר, בשנה הזו יש לו רק את השווי של חצי מהבית. האם הוא יכול לשלם ולפדות חצי או לא? תתניה, ישנו ברייתא, סליחה, דילגתי. המוכר בית בבתי הרי חומה ניגע לחצין או אינו ניגע לחצין? גאולתו, גאולתו משדה אחוזה גמר. מה שדה אחוזה אינו ניגע לחצין? אף אין נמי אינו ניגע לחצין? עוד דילמה, איך זה גלי? גלי, איך זה לא גלי? לא גלי. אני יודע שבשדה אחוזה, שדה רגילה שאפשר לפדות אותה, ואם לא פודים אותה, אז ביובל היא חוזרת לאדון, היא חוזרת לבעלים הראשונות. שם התורה אומרת, צריך את השווי המלא, כדי גאולתו. אתה רוצה לגאול את השדה? תן את המחיר המלא.
גלי זאת אומרת חוזר?
יש אופציה לפדות את זה לפני היובל. ביובל זה יחזור גם בלי תשלום. בן דם אחר שדה, אחרי שנתיים, יש לו אופציה לגאול אותה. עד היובל הוא יכול לגאול. מחשבים כמה השווי של, של השנים שנשארו, ועד היובל הוא יכול לגאול. שנתיים הוא צריך לאפשר לאדון לקחת את התבועה, אחרי זה הוא יכול לגאול. אז עכשיו הגמרא שואלת ככה. האם אני לומד דין בתי הרי חומה מדין שדה אחוזה? מה שדה אחוזה צריך לתת תמחיר מלא ואין כזה מציאות של גאולה לחצאין? אף בתי הרי חומה אין מציאות של ניגע לחצאין? או מאחר והתורה רק אמרה לי את הדין הזה בבתי הרי חומה, בשדה אחוזה, אז הדין הוא רק בשדה אחוזה, ובתי הרי חומה אפשר לגאול לחצאין. אמר לי, כן?
כן, כן.
ממדרשו של רבי שמעון נשמע, שממדרשו שרבי שמעון נשמע שלווה וגואל וגואל לחצאין. רבי שמעון אומר שני דברים. א', מותר לו לגאול עם כסף שהוא לא שלו. התורה אומרת בשדה אחוזה צריך להיות שזה כסף שלך. אתה לא יכול לקחת הלוואה אחרת ולגאול את השדה חזרה מאדם שמחרת לו. אתה באת לאדם ואמרת לו, תראה, אין לי כסף, אז אני חייב שתקנה ממני את השדה, הוא קונה ממך את השדה, למרות שהוא יודע שאתה עלול לפדות את זה. התורה אומרת, בסדר, אז יש לך את האופציה לפדות את זה, בתנאי שזה הכסף שלך, ושיש לך את כל הכסף שאתה חייב לו, כל הכסף של עד היובל. בבתי הרי חומה, רבי שמעון אמרנו, אין את שני הדינים האלה. גם כן מותר ללוות, מותר לגאול את השדה עם כסף שהוא לא שלך, עם הלוואה, וגם מותר לגאול אותה לחצאין. דתניה, ישנו ברייתא כזו. הפסוק אומר, ואם גאול יגאל את השדה, יש דין של גאולת שדה שבן אדם הקדיש. אם בן אדם הקדיש שדה, אז הוא יכול לגאול את זה עד היובל, ואם הוא לא גאל את זה עד היובל, אז זה נהפך להיות של הקדש, זה לא חוזר לבעלים ביובל. אז התורה אומרת, אם הבעלים יגאלו את זה, אז למה כתוב פעמיים לשון גאולה, אם גאול יגאל, מלמד שלגבי הקדש שלווה וגואל, וגואל לחצאין. שלגבי הקדש זה לא כמו שדה אחוזה, אלא כמו בתי הרי חומה שזה הולך להיות לא שלך, אם אתה לא תגאל את זה, זה לא יחזור לך ביובל, ככה השדה שהקדשת לא הולכת לחזור לך ביובל. והתורה חידשה פה, שאתה לא מחויב לדינים ששדה אחוזה, אלא מותר לך ללוות כסף כדי לגאול, ומותר לך לגאול רק חצי. אמר רבי שמעון, מה טעם? יש בזה היגיון. רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי סובר בכל התורה כולה, דרשין עתיים הדקרה. שאפשר להבין את הסברות למה התורה אמרה דינים, ולהפיק דינים מההבנה שלנו בהלכות של התורה. אז מה טעם, אומר רבי שמעון? לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה, שיפה כוחו, מי שמחר שדה אחוזה, דיינו שדה רגילה של המשפחה שלו, שם התורה אומרת, יש הוא במצב טוב, שאם יגע יובל ולא נגלה, חוזרת לבעליה ביובל. אז הוא מקסימום ביובל יקבל את השדה חזרה. אז ממילא התורה אומרת, הוא רק כוחו שאינו לווה וגואל, וגואל לחצאין. אז התורה לא נתנה לו את האופציה הזו ללוות כסף כדי לגאול את השדה, או לגאול רק חצי מהשדה, כי התורה אומרת, מקסימום תקבץ חזרה ביובל. כן?
קצת להתקשר, ככה, אתה יכול מאמר למדרשו של רבי שמעון?
כן, אז רב ששת אמר שמהדרשה של רבי שמעון שנתן לנו את ההיגיון למה במקדיש שדהו התורה התירה לו ללוות ולגול ולגול לחצאין, אז מרבי שמעון שאני מבין את הסברה אני גם ממילא יכול ללמוד גם כן מה יהיה הדין בבתי רחומה. כי רבי שמעון אומר שהסברה היא כזו, התורה אמרה שדה אחוזה שדה שתחזור אליך בין כה וכה ביובל, שם התורה הגבילה אותך ואמרה אתה לא יכול ללוות כדי לגול או לגול לחצאין, אבל כשאתה מקדיש את השדה, שאם אתה לא תפדה את השדה הזו היא לא תחזור אליך ביובל, שם התורה אמרה בסדר, אז אתה יכול אפילו לגול אותה על ידי שאתה לווה כסף, אתה יכול אפילו לגול אותה לחצאין. אז אם זו הסברה, אז נאמר אותה סברה ודאי חלה על בתי הרי חומה. כן? כי גם בבתי הרי חומה אתה לא תקבל את זה חזרה אם לא תפדה את זה. אם אתה לא גואל את זה תוך שנה, אתה לא תקבל את זה חזרה ביובל. הגיוני?
הלו.
כן.
אני שומח אחוז איתך. פשוט היה פה איזשהו רעש.
בסדר, אז רגע, הבנתם?
לא, את משפט האחרון האמת קלטנו, הכל בסדר גמור. רק אז מה, רגע, אז רבי שמעון לומד את זה משם שכן גואל ולווה וגם גואל לחצאין, כן?
אז הוא אומר את הסברה למה מותר לך ללוות ולגול או לגול לחצאין בשדה שהקדשת. אבל אותה סברה אפשר גם לומר בבתי הרי חומה.
100% מסכים.
אלישע, כן?
כן. הוא ככה, הוא מנדנד בראש כמו...
בסדר, הלאה. אז אמר רבי שמעון, כן? מה טעם? למה אני מתיר לו ללוות ולגול ולגול לחצאין? לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה, שיפה כוחו, שאם הגיע יובל ולא נגלה, חוזרת לבעליה ביובל. מאחר והכוח של הבעלים הוא טוב מאוד, שמקסימום הוא יקבל את השדה חזרה ביובל. אז ממילא אם יש לו את הזכות הזו, שמקרה הכי גרוע הוא יקבל את זה חזרה ביובל, אז התורה גם כן הורה כוחו, התורה עשתה את כוחו יותר רע, במובן ש... אינו לווה וגואל וגואל לחצאין. אבל אצל מקדיש, בן אדם שקדיש שדה, שהוא רק כוחו, שהרי אצלו אם הגיע יובל ולא נגלה, יוצא לכהנים ביובל. הוא לא יקבל את זה חזרה ביובל אם הוא לא גל את זה עד אז. אז בגלל זה התורה נתנה לו את האופציה, ייפה כוחו, התורה נתנה לו את הכוח שלווה וגואל וגואל לחצאין. כן? זו הסברה שרבי שמעון אומר לנו אצל מקדיש שדהו. אומר רב ששת, היי מוכר בית בבתי הרי חומה, נמי, הועיל והורה כוחו, שאם מלאה לו שנה תמימה ולא נגלה, נחלט. הרי התורה אומרת, מי שמוכר בית בבתי הרי חומה, אם הוא לא גואל את זה תוך שנה, אז זה נחלט, זהו זה, זה עובר, זה אף פעם לא יחזור אליו. אז ייפה כוחו, אז התורה נותן לו את הכוח שלווה וגואל, וגואל לחצאין. זו התשובה של רב ששת.
תגיד לבסוגריים. נתנאל.
כן.
מה העניין של לווה וגואל? מה הבעיה בכלל?
התורה אמרה שכדי לפדות את השדה צריך להיות שהשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. שהוא הרוויח את הכסף, הוא מצא את הדרך שהוא יכול לגאול את זה. ויש בזה היגיון. הרי מי שקונה שדה בעצם עושה טובה ללווה. הוא ישקיע בשדה הזו. הוא יחרוש, הוא יזרע, הדברים יצמחו. ופתאום הבן אדם יכול לחזור אליו אחרי שנתיים. ולומר, יש לי את הכסף, תחזיר לי את השדה. אז התורה אמרה, בסדר, אני מאפשרת לך לקחת את השדה חזרה, אבל צריך להיות איזושהי רמה שמי שקונה את השדה, זה לא מצב שאתה הולך כמו פינג פונג, גם צריך להיות שבאמת המצב שלך ישתפר. לא שאתה יום אחד בא לפלוני ואומר לו, תעשה לי טובה, תקנה ממני את השדה עד היובל, כי אני צריך את הכסף. ואז אחרי יומיים אתה לוקח הלוואה ממישהו אחר וקונה את זה חזרה. אז התורה אמרה, לא, צריך להיות השיגה ידו כדי גאולתו. יש לך את הכסף, בסדר, תפדה את השדה, התורה רוצה שזה יהיה אצלך. אין לך, אז למה אתה לוקח הלוואה מזה, לוקח את השדה? תראה, זה הכל סברות, מה אנחנו מבינים בסברות של התורה? למה זה התורה אמרה? כדי שאתה תיקח את השדה חזרה, צריך להיות, והשיגה ידו שיש לך את זה. אני אומר לך איזשהו היגיון בזה, אבל אני לא יודע שזה היגיון נכון.
יש בזה משהו.
הלאה?
כן.
הגמרא מקשה עכשיו. אם גאול יגאל, מלמד שלווה וגואל וגואל לחצאין. עד פה, בסדר, אותו דבר. אנחנו דורשים מזה שכתוב במקדיש שדהו. אם גאול יגאל, מלמד שלווה וגואל וגואל לחצאין. שיכול ולא דינו, היית יכול לומר אולי קל וחומר, ומה מוכר שדה אחוזה שאיפה כוחו שאם הגיע יובל ולא נגלה חוזרת לבעליה ביובל, הוא ראה כוחו שאין לווה וגואל וגואל לחצאין. אנחנו השתמשנו בסברות, אמרנו אם יש לו כוח חזק פה אז בגלל זה התורה עשתה את הכוח שלו חלש שם, אם מוכר שדה אחוזה הוא חזק שהוא יקבל את השדה חזרה ביובל, בגלל זה התורה לא ראתה צורך לתת לו את האופציה לפדות את השדה עוד לפני היובל, לפדות לחצאין או ללוות ולגול.
נתנאל ילידי, בוא נתחיל מהקל וחומר שוב, סליחה.
אני לא בקל וחומר רגע, אני רוצה שנייה להבחין בין מה שעשינו לפני דקה ברבי שמעון ומה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. ברבי שמעון מה שעשינו זה כאילו נכנסנו לסברות של התורה. אמרנו שהתורה אמרה, אם אתה במצב כל כך גרוע, אם אתה במצב טוב, שהשדה בין כל וכל תחזור אליך ביובל, אז אני לא צריך להטיב עמך, ממילא רק כשיש לך את הכסף באמת אתה יכול לפדות את זה. אבל אם אתה במצב גרוע שהשדה לא תחזור אליך ביובל, אז אני אומר, בסדר, אז נבוא לקראתך ונאפשר לך לגאול גם כשאת רק לבית את הכסף או רק כשאת רק גואל חצי. אבל עכשיו הגמרא לא הולכת בסברות האלה של התורה, ברצון כאילו של התורה. עכשיו הגמרא אומרת, בעצם אם לא הייתי אומר סברה, אם לא היה לי את הפסוק עם גאול יגאל או את הסברה שמלמדת אותי להיטיב עם המקדיש שדהו, אז היה צד לדרוש קל וחומר להסתכל על זה בלוגיקה. אם אני לא יודע מה הדין, אז אני מסתכל באופן לוגי ואומר ככה, האחד שיש לו אפשרות לגאול את השדה ביובל, מי שהקדיש שדה, מי שמחר שדה רגילה, כן, מי שמחר שדה שהיא לא הייתה שדה, לא להקדש ולא בתארך ומה, שדה אחוזה. מי שמוכר שדה, השדה חוזרת ביובל. ובכל זאת, התורה לא נותנת לו את האופציה ללוות ולגאול או לגאול לחצאין, נכון? אז מקדיש לכאורה התורה עוד יותר נגדו. הרי התורה לא נותנת לו את השדה חזרה ביובל. אז כל שכן שזה לא יהיה לו את האופציות האלה, ללוות ולגול או לגול לחצאין, זה הקל וחומר.
הבנתי.
אז אנחנו אומרים, לא, התורה אמרה לי, גול יגאל, ללמדתי לו ככה. כן? זה הקל וחומר בעצם. אתה מבין, מקודם דיברנו סברות, כאילו רצון התורה. כשאני מדבר רצון התורה, אז אני אומר, בסדר, תורה רוצה לתת לך אופציה לקבל את השדה חזרה. עכשיו אני לא דן, אני דן סך כל לוגיקה קרה. אני אומר, אם יש לי ככה פה וככה פה, אז לכאורה המסקנה צריכה להיות ככה.
אוקיי.
אז זה הקל וחומר. שיכול, ועל הדין הוא, יכולתי לומר קל וחומר. ומה מוכר שדה אחוזה שאיפה כוחו שמגיע יובל ולא נגלה חוזרת לבעליה ביובל. אם בשדה אחוזה השדה חוזרת ביובל. ובכל זאת הוא ראה כוחו שאין לווה וגואל וגואל לחצאין. מקדיש. שהוא רק כוחו, שאם מגיע יובל ולא נגלה, יוצא לכהנים, הוא לא מקבל את זה חזרה ביובל, אין עודין שהוא רק כוחו, שאין לווה וגואל וגואל לחצאין? כן, זה הקל וחומר.
כן.
אומרת הגמרא, מה למוכר שדה אחוזה, שכן הוא רק כוחו, לגל מיד? רגע, איזה מין קל וחומר זה? הרי אני אראה לך צעד, איפה שמקדיש שדה, יש לו יותר כוח ממוכר שדה. שהרי כשמישהו מוכר שדה, שנתיים הוא לא יכול לגול את זה. תאמר במקדיש שיפה כוחו לגאל מיד? הרי מי שהקדיש שדהו, הוא יכול לגאול זה מיד.
לא.
עד היובל הוא יכול לגאול את זה. ביובל הוא לא יקבל את זה חזרה, נכון. במובן הזה הוא רק כוחו, הוא במצב יותר גרוע ממוכר שדה רגילה. אבל יש צד שהוא יותר חזק, שהוא יכול לגאול את זה מיד. אז הגמרא עונה, מוכר בית בבתי הרי חומה יוכיח, שהוא ייפה כוחו לגאל מיד, ובכל זאת אינו לובב וגואל וגואל לחצאין. אז זה התשובה, יש לי עדיין את הקל וחומר, אל תקשה על הקל וחומר שלי. אלמלא הפסוק, הייתי אומר, אם מוכר שדהו שיש לו אופציה של יובל, שמקבץ חזרה ביובל בכל זאת לא יכול ללוות ולגאול, או לגאול לחצאין, כל שכן שמקדיש שלא יקבל את זה חזרה ביובל, לא יכול ללוות ולגאול ולגאול לחצאין. אתה תקשה לי, המקדיש יותר חזק, שהוא יכול לגאול תוך השנה הראשונה, אני עונה לך, זה לא מראה שהוא יותר חזק. שהרי גם מקדיש בית בבתי הרי חומה, גם מוכר בית בבתי הרי חומה, יכול לגאול רק תוך השנה הראשונה, ובכל זאת זה לא חוזר ביובל, ובכל זאת הוא לא יכול לגאול לחצין ולא ללוות ולגאול. עכשיו, מה אמרנו פה? הגמרא, הברייתא הזו נוקטת בפשיטות, שמוכר בית בבתי הרי חומה, לא לווה וגואל ולא גואל לחצין. אז זה לגמרי נגד מה שאמרנו. אנחנו אמרנו הוכחה, נשתמש בסברה של רבי שמעון, לומר שבאמת כן לווה וגואל או כן גואל לחצאין. עכשיו אנחנו אומרים, הברייתא הזו, כחלק מהקו החומר, נקטה בפשיטות שאי אפשר לגאול לחצאין. עונה הגמרא, לא קשה, הרבנן, הרבי שמעון. זה באמת לא, לא לפי רבי שמעון. רבי שמעון שנכנס
ל... רב נתניה. מה עם קל וחומר? פרחנו אותו?
זה לא היה פרחה, אנחנו אמרנו שצריך את הפסוק, כי למלא הפסוק הייתי דורש את הקל וחומר. לא פרחנו את הקל וחומר, הקל וחומר עומד.
הקל וחומר היה כמה? כהוכחה
שאנחנו
צריכים את הפסוק?
הבאנו את הקל וחומר לומר שבלי הפסוק היינו אומרים הפוך. אמרנו, רגע, אולי יש פרחה לקל וחומר? דחינו את הפרחה מכוח בתי הרי חומה.
רגע, מה הייתה הפרחה? שזה לא מה ש... הם לא דמים, כי זה וזה, נכון, הבנתי. ומה הוכחתם?
הקל וחומר היה ככה. אם שדה אחוזה חוזר ביובל,
כן.
ומקדיש שדה לא חוזר ביובל,
כן.
אז אם שדה אחוזה לא יכול לגאול לחצאין, כל שכן שמקדיש שדה לא יגע לחצאין.
יפה מאוד.
רצינו לדחות את הקל וחומר, כי אמרנו, מקדיש שדה יש לו כולה, שהוא יכול לגאול מיד. ששדה אחוזה אין לו את הקולה הזו. אמרנו, זה לא דחייה. כי הרי בתי הרי חומה יכול לגאול מיד, ובכל זאת הוא לא גואל לחצאים. אז אל תאמר לי שמקדיש שדה אולי יוכל לגאול לחצאים, כי יש לו את הקולה הזו שהוא גואל מיד, הרי גם בתי הרי חומה גואל מיד, ובכל זאת הוא לא יכול לגאול לחצאים. אז בוא, תעשה טבלה, בסדר?
לא, טבלה, לא, אני בסדר עם טבלה. אני, את ה, מה שמביאים את ה, את, את, את ה, נו, בפערי חומה. מה הוא נותן לנו? הייתה בעיה שלא יכולים לעשות את הקל וחומר בגלל שיש משהו שמפריע לנו להשוות אותה.
כן, אבל מה היה הפרחה? רצינו לומר שבפרחה הזו, אל תאמר לי ששדה אחוזה, אם הוא חוזר ביובל ובכל זאת לא גואל לחצאין, אז מקדיש שדה שלא חוזר ביובל, כל שכן שהוא לא יגע לחצאין.
הבנתי. אז הנה יש לך מישהו שכן לא ניגע לחצאין ואינו לווה וגואל, ויחד עם זה הוא מה, לא יכול לגאול מיד, נכון?
הוא כן יכול לגאול מיד.
נכון, הבנתי.
הוא כן יכול לגאול מיד.
כן.
הטענה הייתה, אם מקדיש שדה יכול לגאול מיד, אולי בגלל שיש לו את הקולה הזו, גם יהיה לו את הקולה שהוא גואל לחצאין. עכשיו הראינו לך מישהו שכן גואל מיד, ובכל זאת לא גואל לחצאין. אלישע, אתה איתנו? כן? אוקיי. אז פה הברייתא נוקטת בפשיטות, שבתי הרי חומה לא גואל לחצאין. עונה הגמרא, לא קשה, הרבנן, הרבי שמעון. הברייתא שהבאתי לך בהתחלה, שרב שישה ציטט, הוא אמר, אני אלך עם הסברה של רבי שמעון. יופי, אבל יש רבנן שחולקים על רבי שמעון. כל הסברה של רבי שמעון היה כי אני דורש תימא דקרא. אז אמרתי, אם אני הולך עם התימא דקרא, אז אני אלך לפי זה, ואני יכול לצאת שגם בתי הרי חומה, אני יכול לגאול לחצאין.
כן.
בסדר.
תזכיר לי, מה באופן כללי, בגדול, מה מעניין את הגמרא עכשיו?
הגמרא התחילה עם שאלה, האם אפשר לגאול לחצאים?
נכון.
הבאנו רב ששת אמר מהסברה של רבי שמעון, אני אומר לך שאפשר לגאול בתי הרחומה לחצאים. נכון. עכשיו הבאנו ברייתא שרבנן סוברים בפשטות אי אפשר לגאול לחצאים בבתי הרחומה. אמרנו בסדר, אז זה יהיה רבנן וזה יהיה רבי שמעון.
אוקיי. הלאה.
תני אחד אומרת, ישנו ברייתא אחת שאומרת נווה וגואל וגואל לחצאין. ותניא אידך, אין נווה וגואל וגואל לחצאין. לא קשה הרבנן, הרבי שמעון. כן? פשוט מאוד בינתיים.
כן.
אמר לרב אחא, ברי דרבה לרב אשי. איקא למפרח. אנחנו מקודם אמרנו שצריך את הפסוק ללמד אותי שמי שמקדיש שדה יכול ללוות ולגאול, נכון? אמרנו שאחרת, אם לא היה לי עם גאול יגאל, הייתי חושב שמקדיש שדה לא יכול ללוות ולגאול. אני רוצה לעשות פירחה לפירחה של הגמרא, דהיינו לעשות בסוף קל וחומר, ואני לא צריך את הפסוק. כן? אני אומר ככה. מה למוכר בית בבתי הרי חומה? שכן הוא רק כוחו לגאל לעולם. מה אנחנו אמרנו? בוא נעשה חזרה. אמרנו, נלמד קל וחומר משדה אחוזה. עם שדה אחוזה... כן, אתם יודעים?
כן, כן.
אמרנו ככה, תן לי רק שנייה.